אז אנחנו נמשיך בסעיף זין במאמר. עכשיו היינו בסעיף הקודם, התחיל לבאר מה באמת, מה הנקודה של מתן תורה, מה החידוש של מתן תורה. סברנו שבמתן תורה, החידוש הוא בשלושת העניינים שקשורים למהות של מתן תורה. שזה נותן התורה, מקבלי התורה והתורה בעצמו. שלושת אלה אמרנו שבמתן תורה נהיה גילוי אחר, חידוש, הוא פירט שבנוגע לנותן לתורה. החידוש הוא שהתורה הכניס בה הקדוש ברוך הוא את עצמו, מכמה ביטויים מעניינים שממחישים את זה, או הביטוי שאומרים ענה נפשי כתבית יבית, או הביטוי שאומר מכרתי לכם תורתי, נמכרתי עמה. הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו ממש את עצמותו בתורה. בנוגע לעם ישראל אמרנו, החידוש הוא שיש להם כוח שלא היה לפני כן, שיש להם כוח לפסוק בתורה, והם כביכול פועלים את ההלכות של התורה, והתורה נקבעת על פי מה שעם ישראל פוסקים פה למטה. אמרנו שגם כן יש חידוש בתורה בעצמה, שהתורה היא פועלת על העולם, כי התורה נכתבה בסגנון של ציווי וגזירה, ו... ואמרנו זה בכמה רמות, או שיהודי לומד תורה, אז הוא פועל בעולם שיהיה אותו בירור, שהוא בוודאי במצוות, זה עוד יותר חזק. שלושת העניינים הם נובעים באותה נקודה, וזה אנחנו נראה הלאה בהמשך. נתחיל סעיף זין. וזהו שאמרו רז"ל, פי זה נבין את המדרש שחז"ל אומרים על הפסוק בשיר השירים, תחילת שיר השירים כתוב על הפסוק לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך. אז חז"ל במדרש על שיר השירים מסבירים שהפסוק הזה בא לתאר לנו את המעלה של מתן תורה לעומת מה שהיה לפני זה אצל האבות הקדושים. הפסוק מדבר כאן על שתי רמות בשמן, הוא אומר יש ריח שמניך ויש שמן תורק. ריח שמניך זה שאין לך את השמן בעצמו, יש לך רק את הריח של השמן. ושמן תורק זה שמן שמריקים אותו מכלי לכלי, זה שמן ממשי. אז מה הלשון שחזל אומרים? אומרים ככה. כל השירים... בואו נראה יפה. השקפה הראשונה. אומרים חזל ככה. כל השירים... שאמרו לפניך אבות, ריחות היו. כל השירים שאבות אמרו, דהיינו כל התורה שהם למדו, וכל עבודת השם של האבות הקדושים, זה הכל נקרא בפסוק ריח. לריח שמניך טובים. לאבות היה ריח טוב. מה זה ריח? ריח זה דבר שאין לך את זה באופן ממשי. זה נשאר ברוחניות. אבל לנו, אומר המדרש, מה יש לנו, לעם ישראל אחרי מתן תורה? שמן תורק שמך. לנו יש את השמן בעצמו. כאדם שמוריק מכלי לכלי. ואז מסבירים. כל המצוות שעשו לפניך אבות, ריחות היו. אבל אנו שמן תורק שמך. פה אנחנו רוצים להגיד מה המעלה שהתחדש במתן תורה. בתורה, בעם ישראל, בגילוי של נותן התורה. אז המאמר חז"ל הזה מדבר על שלושת המרכיבים שדיברנו, על שלושת העניינים שדיברנו, ובכל אחד משלושתם רואים את החידוש המיוחד של מתן תורה. הכל מקופל במאמר חז"ל זה כל העניינים. איך שלושת העניינים גם נותן התורה, גם מקבלי התורה וגם התורה בעצמה, איך שלושתם מקופלים במאמר חז"ל הזה, אז הוא אומר כך. יש לומר... שבמאמר חז"ל זה מבוארים כל ג' העניינים שנתחדשו במתן תורה. שלושת העניינים שמתן תורה פעל וחידש, גם נותן התורה וגם מקבלי התורה, גם התורה בעצמה, אז כל שלושת העניינים הללו מודגשים פה במאמר חז"ל הזה, בהבדל שיש בין הריח של השמן לבין השמן בעצמו שמורקים אותו מכלי לכלי. אז הוא יפרט את כל ההבדלים שיש בין שמן לריח של השמן, שזה ימחיש בעצם את ההבדל בין המצוות או התורה שהיה אצל האבות, לבין מה שהתחדש במתן תורה. זאת אומרת כך, זה החילוק שבין ריח לשמן, בהם עצמם, יש הבדל אחד, ש... מה מבדיל בין השמן לבין הריח, שההבדל הוא במהות של הדבר עצמו, דהיינו, שבשמן יש לך ממש את השמן, ובריח אין לך את השמן, יש לך רק את הריח שלו. שהריח הוא רק התפשטות, תארת השמן. זה ההבדל הראשון הפשוט שיש בין שני הדוגמאות שהוא מביא כאן בפסוק. מה ההבדלים הללו אומרים? מה הנקודה כאן? אז מה ההבדל בהם עצמם? ההבדל הזה שיש פה בין הריח לבין השמן, מורה על החידוש בתורה ובמצוות שניתנו במתן תורה, בנוגע לנותן התורה ומצווה המצוות. אמרנו הרי שדברנו קודם שבמתן תורה, החידוש והשינוי הוא גם מצד נותן התורה, גם מצד מקבלי התורה וגם מצד התורה בעצמה. פה בהבדל הראשוני הזה שאנחנו אומרים בין הריח לבין השמן, מתבטא ההבדל בין לפני מתן תורה, למה שהתחדש במתן תורה, בנוגע לקדוש ברוך הוא, בנוגע לגילוי של נותן התורה. למה? התורה כמו שהיא מצד עצמה, הרי מה התחדש במתן תורה, מה שלמדנו קודם בעוד וב? במתן תורה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני מכניס את עצמי בתוך התורה. אני מכניס את עצמותי בתוך התורה. ענה נפשי כתבית יבית. מה היה לפני כן? היינו, מזה אנחנו מבינים שהתורה מצד עצמה, שהיא חוכמה אלוקית, בלי החידוש הגדול שהתחדש במתן תורה. התורה מצד עצמה היא מה? היא הערה, היא ריח, היא לא מבטא את עצמותו את דברך. אם התורה מצד עצמה תמיד במהות שלה מבטא את עצמותו, לא צריך לא אמור להיות חידוש במתן תורה, זה התורה שאבות למדו זה אותו דבר. זה שאנחנו אומרים שאבות למדו תורה באופן אחד. מתן תורה נהיה שינוי, במה מתבטא השינוי? שפה יש לנו את השמן בעצמו, דהיינו את עצמותו התברך בתורה, מה שלפני כן זה היה רק מבחינת ריח, כמו שאומר ככה. זה התורה כמו שהיא מצד עצמה, תורה מצד עצמה בלי החידוש של מתן תורה, שהתורה מצד עצמה זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, היא הערה בלבד, חוכמת השם, חוכמה אלוקית, חוכמה דאצילות, חוכמה הספירה הכי עליונה, בלי החידוש הגדול שמתן תורה של ענה נפשי כתבית יבית, אז זה הערה בלבד, זה רק ריח. ואמיתית העניין, דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. מה התחדש במתן תורה? שעכשיו כשיהודי לומד תורה, מה התורה מבטאת? את הקדוש ברוך הוא, את קודשא בריך הוא, בעצמו. נעשה במתן תורה, דהיינו פה יש לך את השמן. זה לא רק ריח, השמן בעצמו, עצמותו התברך. שאז נמשך בעצמות, שזה שמן. זאת אומרת, זה ההבדל הראשוני. שיש לנו בין הריח לשמן, שהוא מבטא את ההבדל בגילוי נותן התורה, בין לפני מתן תורה, לבין מה שהתחדש במתן תורה.
אני חושב שאפשר להגיד שהראש הוא דווקא בריח.
אם יש לך את השמן, יש לך גם את הריח, יש לך שמן לתמיד. יש לך רק ריח, אז יש לך עכשיו ריח, עוד מעט זה מתנדף, אין לך כלום. אבל יש לך את השמן, הריח הוא החלק השולי, יש לך את השמן בעצמו.
זה אם אתה לוקח בתשמון שהוא מתייחס לזה בשניהם ביחד.
השמן כולל בתוכו בדי את הכל, אבל יש לך את המהות. לומר, אם יש לך רק ריח, אז אין לך, חוץ מהריח, אין לך שום דבר את המהות של העניין. וזה הוא מבטא את ההבדל שלפני מתן תורה, היה את התורה, היה את החוכמה האלוקית, אבל זה חוכמה, זה רק הערה, זה רק ריח. מה התחדש במתן תורה? שענה נפשי כתבית יבית, שהקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתורה, אז עכשיו כל מילה בתורה שיש לנו, יש לנו לא הערה, יש לנו את
ה... ענה נפשי?
ענה נפשי כתבית יבית, זה הראשי תיבות של המילה אנוכי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני, זה בארמית, ענה נפשי, אני את עצמי, כתבית יבית, כתבתי ונתתי. אז כל מילה שיהודי לומד תורה, יש לו את עצמותו התברך בתורה, זה השמן בעצמו.
עכשיו, גם עכשיו, כל מי שלומד תורה, אז יש לו את העצמותו?
בוודאי, בוודאי, זה התחדש במתן תורה.
בוא נגיד, מי שלומד את זה לא לשמה.
לכן, אף על פי כן שילמד, כי בסוף יבוא מזה לשמה. כי התוך של זה, זה לשמה.
יש לו שמן. כתוב שאז אמרנו
ש... ועל דרך זה, הוא אומר בנוגע, הוא בנוגע למצוות. שבמתן תורה נמשך בהם העצמות, אותו דבר המצוות. לפני מתן תורה, שאבות קיימו את המצוות, אז בנבואה הם ידעו מה אמור להיות הציווי והם קיימו, אבל לא היה במצווה את הכוח של עצמותו, ולכן זה לא פעל בגשמי שום שינוי. לא היה חפצה של מצווה לפני מתן תורה. אז זה הנקודה הראשונה שדיברנו קודם. מה התחדש במתן תורה ביחס לנותן התורה, זה מתבטא במשל שהפסוק בשיר השירים מביא את ההבדל בין הריח לשמן, זה בנקודה הראשונה הזו שכרגע אמרנו. שפה יש לך את המהות ופה יש לך רק הערה. זה הבדל ביחס לנותן התורה. עכשיו נראה, אנחנו רוצים הרי לראות את שלושת הנקודות. גם מה התחדש במקבלי התורה. אמרנו מה התחדש במקבלי התורה, את הכוח שקיבלנו את היכולת לחדש בתורה, לפסוק הלכות בתורה. וגם מה התחדש בתורה בעצמה, שהיא פועלת על העולם ומשנה את העולם. גם שתי הנקודות הללו אמורים לראות בהבדל שיש בין השמן לבין ריח במדרש
הזה. כן, עבודה לו קימות, מה? אבל זה לא השפיע על העולם.
בדיוק, זה לא שינה את העולם.
היה תורה עם משמעות,
אבל זה לא השפיע על העולם, כן, ודאי. נראה את ההמשך. ועוד חילוק בין ריח השמן לשמן עצמו. עוד הבדל בגשמיות, פשוט במשל, בין הריח לבין השמן, שההבדל הזה הנוסף, הוא גם יסביר לנו עוד נקודה שהתחדשה במתן תורה, שבא לידי ביטוי במשל הזה של השמן והריח. מה רואים במשל? שעל ידי שמריחים את ריח השמן, לא נחסר מאומה מהשמן. אם אתה רק מריח, לא קנית שמן. לא באת לחנות, לא באת למקום, אמרת לו, תן לי קצת, אני רוצה עם השמן, לקחת את זה. נכנס לחנות שמוכרים שמנים שמריחים טוב, אתה מסתובב בחנות, אתה סופג את הריח, אתה נהנה מהריח. כמה אתה צריך לשלם על הריח שהרחת? שום דבר. למה? כי לא לקחת שום דבר. לא החסרת שום דבר מהכמות שהיה לבעל הבית לפני זה, לעומת שהרחת, לא הרחת, זה לא משנה, לא הוריד לכלום. אבל אם אתה לוקח את השמן בעצמו, אז הבעל הבית מחר לך קצת שמן, אז לפני זה היה לו מיכל מלא, עכשיו יש לו פחות. זאת אומרת שההבדל בין הריח לשמן, שבריח לא נחסר כלום מהשמן בזה שאתה לוקח את הריח, ושאין כן כשלוקחים את השמן עצמו, אבל אם קיבלת את השמן בעצמו, לקחת את השמן הטוב, קיבלת כוסית של השמן, בקבוקון, שמן קנית, הוא נחסר במקום שהיה בו תחילה. לפני זה לא היה שם, זה מה שהרי הפסוק קורא לזה, שמן תורק שמך. זה הלשון בשיר השירים. מה הפירוש תורק? תורק זה מלשון כאדם שמוריק מכלי לכלי. כשאתה בא לקנות שמן, אז מריקים לך. היינו מריקים את הכלי המכיל ומוזגים אותו על הכלי החדש. אז ברגע שיש מריקים מכלי לכלי, אז בכלי הראשון עכשיו יש פחות שמן. זה בגשמיות פשוט ההבדל בין ריח לבין שמן. מה הנקודה הזו, ההבדל הזה, מה הוא מסמל ביחס למה שהתחדש במתן תורה? ובהנמשל הוא. הנמשל הוא, מה אמרנו שהתחדש? מה התחדש במקבלי התורה לעומת לפני כן? מה שהתחדש במתן תורה, הקדוש ברוך הוא אמר, מהיום אתם עם ישראל פה בעולם הזה, אתם קיבלתם את הכוח לפסוק בתורה, לחדש בתורה, אתם המחליטים, אתם קיבלתם את התורה ואתם בעלי בתים, כמובן שפסקים על פי כללי התורה, אנחנו קיבלנו את הכוח לזה, זה מה שהתחדש במתן תורה. ואז אם בבית דין של מעלה יש דיון הלכתי בעניין מסוים, מי אמור לפסוק מה אמור להיות? פה למטה. זאת אומרת, לפני מתן תורה פה למטה לא היה לנו רק תריח. מה קרה במתן תורה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השמן. אמרנו מה הנקודה שהגשנו כרגע, מה קורה כשנותנים את השמן, אז למעלה זה לא נמצא. לקחו את זה מלמעלה, ונתנו את זה פה למטה. נתנו לנו, לעם ישראל, את הכוח לפסוק בתורה. זה נקרא שקיבלנו את השמן, דיינו, לקחו את זה מהעליונים ונתנו את זה לנו לתחתונים. ובנמשל, זה מה שהוא אומר, מה הנקודה בנמשל, את ההבדל בין השמן לבין הריח, שעל די נתינת התורה למטה, ניטל מהעליונים הכוח לפסוק דין. אין עכשיו יכולת יותר, העליונים לא יכולים לפסוק הלכות, הפסיקת הלכות היא נקבעת פה למטה. ותורה לא בשמיים, כן? תורה לא בשמיים היא, זה נאמר בסיפור הידוע עם התנור של החנאי, שגם יוצאת בת כל מן השמיים ואומרת שהלכה היא כמו פלוני, זה לא משנה שום דבר את הפסיקה, לא קובעים לפי בת כל, את הפסיקה ההלכתית. פסיקה צריכה להיקבע על פי שיקול דעת של בית דין גשמי שיושב פה בעולם הזה, להם יש את הכוח לפסוק את ההלכות. אז רואים שגם ההבדל במקבלי התורה, בין לפני מתן תורה, לאחר מתן תורה, הוא בא לידי ביטוי במשל בין הריח לבין השמן. אז כבר ראינו שתי הבדלים בין הריח לשמן, שזה מבטא את ההבדל, ההבדל הראשון זה שזה הערה או עצם, זה ההבדל בין הגילוי של עצמותו התברך אחרי מתן תורה ללפני זה. ההבדל השני שיש לך משהו שמחסיר מהמקור לעומת הריח, זה ההבדל השני במקבלי התורה, שהחסירו מהעליונים את הכוח לפסוק, וזה קיבלנו את זה פה למטה. ועוד חילוק בין ריח לשמן, עוד הבדל בין הריח לשמן, שזה אמור עכשיו להגיד את ההבדל בתורה בעצמה. אמרנו, התורה בעצמה לפני מתן תורה, התורה לא היה לקוח לשנות העולם, היא הייתה תורה, זה היה רעיונות יפים. מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה בסגנון כזה, שהוא פועל על העולם, הוא משפיע על העולם, הוא גוזר, הוא מצווה איך יהיה הדברים בעולם, הוא עושה שינוי ממשי בעולם. זה ההבדל הזה גם בא לידי ביטוי בהבדל בין הריח לשמן. מה הנקודה השלישית? ועוד חילוק בין ריח לשמן, והריח הוא הולך וקלה, ועד שלא נשאר ממנו מאומה. אם יש לך ריח, אתה תעמוד, הריח נמצא פה, ואתה תעמוד פה במקום שהריח נמצא, תחכה עוד 10 דקות, רבע שעה, שעה מקסימום, והריח נעלם. עבר פה בן אדם עם ריח טוב של שמן, כמה זמן אתה מריח את הריח, כמה רגעים, כמה שניות, הוא הלך, השמן מתקדם, הריח גם לא קיים יותר, לא נשאר מזה כלום. גם הנאה שאדם נהנה מהריח, אומר לא רק שהריח כבר לא נמצא, ניקח עכשיו את התחושה של הבן אדם, הרי באותו זמן שהריח היה פה, היה לבן אדם תחושה נאה, הוא נהנה מאוד מהשמן שהוא הריח. עכשיו, מה עם ההנאה שלו? יש איזה משהו מהנאה שלו? נשאר משהו מהנאה שלו? יש איזה רושם? משהו נשאר? שום דבר. גם ההנאה שהאדם נהנה מהריח, לאחרי שנפסק הריח, עובר את הנאתו. הוא כבר לא נהנה. זהו, ההנאה שלו הייתה רגעית באותו שנייה, וברגע שעבר הזמן, הריח נעלם, ההנאה שלו גם היא נהנה. שאין כן המאכל, אבל אם תיקח שמן, שמן לא כאמצעי לריח בלבד, שמן שהוא שמן. שמן זה דבר שאתה יכול להשתמש איתו, נניח אפילו לאכול אותו. ושאלת איתו, עשית איתו משהו. אז יש לך את ה... אוכל שנוצר מהשימוש שלך עם השמן, והשמן הוא עכשיו חלק מהמרכיבים של האוכל, אז איפה הוא נמצא? הוא הלך לאיבוד, אחרי שאכלת אותו הוא התקלה? לא, הוא נמצא, איפה הוא נמצא? בבטן, או בדם, בבשר, הוא חלק ממך, הוא לא הלך לאיבוד. שיגן המאכל, שמן, כן, שמן, כמו שהוא מביא למטה, בהערה ששמן, ברור שאי אפשר לשתות שמן לבד, כן? שמן צריך לאכול ליחד עם לחם או משהו אחר, אבל הוא מביא שאפילו הפרט הזה שכתוב בהלכה שלא מברכים על שמן כששותים את הלבד כי הוא מזיק, עצם הדבר שאני אומר שהוא מזיק, זה אומר, למה הוא מזיק? כי הוא נכנס, הוא עושה בך משהו. זאת אומרת, כל צורת שימוש עם שמן משפיעה עליך, או בצורה חיובית אם שתית אותו וטיבלת אותו בצורה נכונה, או משתמש איתו בצורה לא נכונה, בכל מקרה זה משפיע עליך, זה נכנס בתוכך, כן? שאין כאן המאכל, שמן, גם לאחרי שניתקה על המזון במאב, גם אם עברו ה-72 דקות, שזה זמן עיכול, והדבר כבר ייתקל במים, גם אחרי שזה מתקל במים, זה לא נעלם, אלא נשאר במציאות, אלא, הוא כבר לא כרגע במציאות של שמן, אלא שנהפך לדם ובשר. ועל ידי זה הוא פועל באדם, שהתכונות שלו יהיו כפי תכונות המאכל. זה משפיע על הבן אדם, הרי אחד הסיבות שהתורה אוסרת עלינו לאכול מאכלים אסורים, או בעלי חיים אסורים, או שמנים אסורים, כי בכל מאכל יש תכונות. בוודאי אם זה מאכל שבא מבעל חיים, יש לו תכונות של בעל חיים. גם אם זה מאכל אחר שהוא לא מבעל חיים, אלא צומח, כל מאכל יש את העניינים, התכונות שלו, את המהות שלו. כשאדם אוכל משהו מסוים, האוכל משפיע עליו ונהיה חלק ממנו, ואם הוא אכל מאכל של בעל חיים שהוא טרף, אז הוא אוף טורף או דורס, אז זה מקנה אצל האדם תכונות שליליות מהאוכל שהוא אכל. הוא נהיה טורף, כן, הוא נהיה במידות לא טובות, וכן הלאה. זאת אומרת שהאוכל משפיע על הבן אדם, וזה נשאר איתו. נשאר איתו באופן שזה נשאר דם ובשר מבשרו, זה נשאר איתו בכך שהתכונות נשארות איתו. נשאר איתו. זאת אומרת, ריח הולך לנעלם, שאם יש לך את השמן, יש לך את הדבר בעצמו. ובנמשל הוא, מה זה בנמשל? אמרנו שההבדל בין לפני מתן תורה לאחרי מתן תורה, בתורה בעצמה. אמרנו, מה השתנה? לפני מתן תורה, התורה לא השפיעה על העולם. אחרי מתן תורה, התורה ניתנה בסגנון כזה שהיא משפיעה על העולם, היא משנה את העולם. זה בדיוק ההבדל בין שמן לריח. הריח לא משפיע עליך. גם אם הרחת, הרחת, אחרי זה זה הולך. אבל שמן, שנכנס בך, משפיע עליך, משנה אותך. נשאר רושם לתמיד. זה בדיוק החידוש במתן תורה, בתורה בעצמה, שהתורה בעצמה, מאז מתן תורה, חדרה לעולם באופן כזה שהיא השפיעה על העולם. ובנמשל הוא שההמשכה על ידי קיום המצוות, ומכל שכן על ידי לימוד התורה דעי אבות, לא נקבע בעולם מפנימיותו. זה נשאר ריח, זה לא נקבע בעולם. זה גם אם באיזושהי צורה זה פעל על העולם, אבל לא באופן פנימי, לא באופן חזק, לא באופן עמוק. על ידי לימוד התורה של אחרי מתן תורה, אבל אחרי מתן תורה כל יהודי פשוט, לא צריך להיות צדיק. ודאי לא כמו האבות הקדושים. כל יהודי פשוט מקיים מצווה, החפץ, בו קיימת את המצווה,
משפיע.
נהיה חפץ קדוש, משפיע על העולם, זה משנה את המציאות. יהודי לומד תורה, אז זה כמו שהביא קודם, שלמדנו באות ואב בסוף, שיהודים לומדים תורה, אילו טריפות במסכת חולין, אז הם פועלים בירור בעולם, בעצם הלימוד שלהם, התורה משנה את העולם. וכל שכן, על ידי קיום המצוות, נעשה שינוי העולם בפנימיות ובקביעות. רואים פה דבר מאוד מעניין, עוד זין, עוד מאוד מעניינת. שמה שאמרנו באות וב, שמתן תורה שינתה כשלושת המרכיבים, במתן התורה, במקבלי התורה ובתורה, אז חזל בלשונם המקוצרת של שורה אחת, פסוק אחד בשיר השירים של כמה מילים, ומשפט אחד שחזל אומרים במדרש, כמה עומק הוא מכיל, למרות שכשלומדים את המדרש אתה לא מבין, זה משהו יפה כזה, אתה לא מבין כמה עומקים יש בהבדלים בין שמן לריח, וחזל דייקו, ודווקא, שלמה המלך דייק להתבטא בלשון ריחות, לעומת שמן תורק שמך, לריח שמניך הטובים, שמן תורק שמך, במשפט המקוצר הזה הוא כלל את כל המעלות שיש במתן תורה, ביחס לנותן התורה, ביחס למקבלי התורה, וביחס לתורה בעצמה, עם כל שלושת ההבדלים שיש בין שמן לבין הריח. יש לומר, אז יש לנו כאן שלושה דברים שאפשר לומר בהם חידוש במתן תורה. מתוך שלושת הדברים, מה הנקודה העיקרית? מה הנקודה העיקרית משלושת האלה? דיינו, מה הדבר שאפשר לומר, אם אני רוצה לקחת משלושת הנקודות ולומר, יש את הנקודה העיקרית, ומזה נגזרו גם השניים הנוספים. או שלושתם עומדים באותו רמה, או שיש איזה נקודה כמו בצורת סגול, יש לך את הנקודה של למעלה, ויש לך את שתי הנקודות שהן נגזרות ממנו. אז פה אנחנו מדברים על חידוש אחד בנותן התורה, במקבלי התורה ובתורה בעצמה. משלושת האלה, מה הנקודה העיקרית ומה הדברים המושפעים? אני אומר, ויש לומר, שבגימל עניינים הנעל שנתחדשו במתן תורה, בין שלושת הדברים שדיברנו, שמתן תורה פעל בהם חידוש, החידוש העיקרי הוא שבמתן תורה נעשה המשכת העצמות בתורה. החידוש העיקרי זה בנותן התורה. שנותן התורה, הקדוש ברוך הוא במתן תורה, התגלה באופן שונה ממה שהיה לפני כן. לפני כן, מה שהתגלה בעולם או אצל האבות, זה היה רק הערה, זה חוכמתו התברך. מה התחדש במתן תורה? שהוא בעצמו, עצמותו התגלה בתורה. זה העיקר החידוש במתן תורה. כתוצאה מהחידוש הזה, קיבלו עם ישראל כוח מיוחד פה לפסוק בתורה. כתוצאה מהחידוש הזה, התורה פועלת על העולם, כי מה התגלה בתורה? אבל העניין העיקרי זה שהתגלה, שהתחדש כאן, שהתגלה עצמות הבורא בתורה. ועל ידי זה, בגלל החידוש הזה, נעשה החידוש גם בתורה ובמקבלי התורה. שני הדברים הנוספים, בהם נהיה שינוי כתוצאה מהשינוי בדבר העיקרי, שזה בנותן התורה. התורה מצד עצמה, כיוון שהיא בין ארוך לגמרי לעולם, אין שינוי בדברים שבעולם על ידי דיני התורה. פה הוא מסביר מה הסיבה שלפני מתן תורה, התורה לא עשתה שינוי בעולם. אז זה לא בגלל שהתורה הייתה ברמה יותר נמוכה, מבחינת המעלה שלה, לכן היא לא עשתה שינוי בעולם. הפוך. אתה יודע למה היא לא עשתה שינוי בעולם? כי היא כל כך, התורה היא כל כך רוחנית, כל כך קדושה, היא כל כך אין ארוך לעולם, אז כמו שתגיד, יושב החכם ומדבר, אז הנמלה שוברת לידו, מה היא הושפעה ממה שהוא אמר? מה היא התחילה להתנהג אחרת בגלל שהוא דיבר? אין שום ערך ביניהם, למה בכלל שהיא איזשהו השפעה? לפני מתן תורה, התורה מצד עצמה היא אלוקית, היא רוחנית, חוכמה עליונה. מה יש לחוכמה עליונה לשנות עולם גשמי? לכן לפני מתן תורה זה לא היה, כי התורה היא בין ארוך לעולם. ועל דרך זה מנוגע למצוות. מצוות זה ציווי אלוקי. מצווה זה משהו קדוש. איך המצווה תשנה את העולם? מצד עצמה. מה קרה במתן תורה שהתורה כן משנה את העולם? והמצוות כן משנים את העולם, מה השתנה? והכוח, הרי התורה היא נשארה תורה קדושה, היא נשארה בין ארוך. איך באמת עכשיו כן נהיה שינוי בעולם כתוצאה מהתורה? והכוח שבתורה, והמצוות שניתנו במתן תורה, לפעול שינוי בעולם, אתה יודע למה עכשיו העולם כן מושפע מהתורה? כן יהיה שינוי בעולם בגלל התורה? וכי במתן תורה נמשך העצמות בתורה ומצוותיה. מצד עצמותו התברך, שום דבר לא מוגבל לפניו. לא שייך לומר הוא נמצא פה יותר משם, הוא למעלה יותר מלמטה, מצידו הוא... אין מעלה ומטה, אין גשמי ורוחני. אז אם עצמותו יתברך נמצא, אז מה הבעיה שהעולם ישתנה? אתה לא יכול להגיד מה, זה לא מתאים, הוא גבוה מדי. הוא למעלה ולמטה באותו מידה, רחוק באותו מידה משניהם, וקרוב באותו מידה לשניהם. אז במילא, השינוי שנהיה בתורה, שהיא מתחילה לפעול על העולם, זה בגלל שהתגלה פה עצמותו של הבורא. לכן התורה משפיעה על העולם. ועל ידי זה יש בהם הכוח לפעול, גם בדברים שבעולם, שאינם בערך לתורה והמצוות. למרות שהעולם נשאר תחתון וחומרי וגשמי, לעומת קדושת התורה, אבל בכל זאת עכשיו התורה כן משפיעה על העולם. למה? איך פתאום נהיה קירוב בין תורה כזו קדושה לעולם? כי עצמותו נמצא פה. כיוון שעצמותו נמצא פה, אז הוא נמצא בכל מקום, באותו מידה. כי העצמות הוא בכל מקום. ואותו דבר הנקודה השלישית, מה הנקודה השלישית? השינוי ביחס למקבלי התורה. שלפני מתן תורה לא היה לנו את הכוח לפסוק הלכות, ואחרי מתן תורה עם ישראל פה למטה הם קובעים. למה זה התחדש במתן תורה? זה גם בגלל שהתגלה פה עצמותו התברך. זה הסיבה. מה הקשר? אני מסביר. על דרך זה הוא בנוגע להכוח שניתן לישראל לפסוק הלכות, הכוח הזה שניתן לעם ישראל. שדווקא פה למטה הם פוסקים הלכות, ועד לאופן דקות שבריך הוא חייך ואמר ניצחוני בניי ניצחוני, עד כי יש את הלשון בגמרא שהקדוש ברוך הוא בחייך אומר הילדים שלי ניצחו אותי, הפסיקה שלהם כביכול משפיעה גם על העליונים. איך יש לנו את הכוח הזה? אם זה היה מצד עצמנו, אם האדם היה נברא, נברא לא יכול להחליט החלטות ולפסוק פסקים שיהיה ככה בתורה. לפני מתן תורה, האבות, עם כל מעלתם וקדושתם, הם היו יהודים, נעלים, נבראים. נברא לא יכול לשנות. מה השתנה במתן תורה? והכוח זה, שבישראל, הוא לפי ששורש הנשמות, הוא בעצמותו יתברך. למעלה מכמו שצמצם את עצמו בתואר קודש הבריך. איך שהקדוש ברוך הוא נקרא קודש הבריך, הוא כתוב, הוא חייך ואמר, ניצחוני בניי ניצחוני. הפירוש, הבנים ניצחו את קודש הבריחו. קודש הבריחו זה דרגה. עצמותו זה הרבה יותר נעלה. היהודים מושרש הרבה יותר גבוה. יותר גבוה מהדרגה שנקראת קודש הבריחו. והכוח הזה התגלה במתן תורה, שהקדוש ברוך הוא, זה הרי אמרנו בתחילת המאמר, שמה קרה במתן תורה, שהקדוש ברוך הוא שיתף את שמו עם כל אחד ואחד, והקדוש ברוך הוא, כל אחד הרגיש אנוכי, הקדוש ברוך הוא התגלה אליי, ודיבר אליי, והתחבר אליי. אמרנו ששם הוויה נמצא בגוף היהודי, כן? מה הנקודה? שהקדוש ברוך הוא עצמותו התחבר ליהודי באופן פנימי. ובמי לכל יהודי הוא לא לבד, הוא לא איזה יהודי. מי אתה שאתה תפסוק דברים? מה, אתה יותר גרוע מאברהם אבינו? יושב רב הכי גדול, ישבו כל החכמים שיפסקו הלכות. מה, הם יותר גדולים מהאבות הקדושים? לא, אבל לא בגלל מעלתם האישית, אלא בגלל שפה התגלה בהם השורש העצמותי שיש בנשמה שלהם. שזה התגלה במתן תורה. והגילוי זה שורש הנשמה, כמו שמושרשת בעצמות בנשמה, כמו שבא בהמשכה, ולחת כמה וכמה בנשמה מלבשת בגוף על ידי התורה. זאת אומרת, התורה מגלה את האמת שבנו. התורה היא ביטוי של עצמותו יתברך, והיא מגלה שבעצם כל יהודי הוא כזה. זה גם הסבר שנותן לנו, שמצד אחד אנחנו, בדוגמה מעניין אחר, מצד אחד אנחנו אומרים, שמי יותר נעלה, שתנת ואליהו מפורסם, שמי יותר נעלה, היהודי או התורה. אז כתוב שהיהודי יותר נעלה מהתורה. אז אם כך, אם יהודי יותר נעלה מהתורה, אז יהודי יכול לקחת את המשפט הזה, ללכת עם זה צד אחד קדימה, אז אני לא צריך לשמור על התורה. יש כאן את היהודי, היהודי יותר נעלה מהתורה, אבל אני צריך את התורה. אם היהודי עצמו יותר נעלה מהתורה, למה אני צריך את התורה? מה התשובה? מי מגלה לך שאתה עם כל המעלה שלך? מאיפה אתה יודע שאתה יהודי כזה? התורה. אז אתה לא יכול בלי התורה. מי שמגלה את המעלה שלך זה התורה. אז אתה לא יכול לשמוט את העניין, אני טוב, אני, אז אם כך, אז אני, באותו שנייה שאתה בלי התורה, לא, מעלתך לא קיימת. אחרי שיש לך את התורה, מעלתך היא עצמתית. זאת אומרת, ברגע שמתן תורה, הקדוש ברוך הוא גילה את עצמותו בתורה, התגלה גם ביהודי שזה שורשו, ולכן אם מי כאן הוא לאבא, יש לידי את הכוח הזה לפסוק בתורה, ולגרום בפסיקה שלו פה בעולם הזה, את השינוי בעניינים של התורה. על ידי שהפתיחה דמתן תורה הייתה באנוכי, בגלל שהקדוש ברוך הוא פתח במתן תורה במילים אנוכי. מה הפירוש אנוכי? כמו שהבאנו את זה קודם, ראשי תיבות ענה נפשי כתבית יבית. זה אמרנו הרי שזה החידוש העיקרי במתן תורה, שעצמותו התגלה בתורה, זה הנקודה העיקרית, זה האנוכי, שענה נפשי כתבית יבית, שהכניס את עצמו בתורה, שהכניס כבר יכול את עצמותו בתורה. על ידי זה מעשה אנוכי, הווי האלוקיך, לשון יחיד לכל אחד ואחד מישראל. אז כל יהודי יכול להגיד, האנוכי מתגלה אצלי. אז איפה מתגלה האנוכי? האנוכי מתגלה בתורה, ענה נפשי כתבית יבית. אבל כל יהודי הרי אמר במתן תורה, הוא דיבר איתי, הוא התגלה אליי, אנוכי, אבי אלוקיך, הוא דיבר אליי באופן אישי.
אנוכי.
אנוכי זה הקדוש ברוך הוא, והאלוקיך זה שלך. שלי. אז איפה התגלה, כל יהודי הרגיש במתן תורה, שמה התגלה אצלי, מה התחבר אצלי? אנוכי, אנוכי בעצמו. אז הגילוי של האנוכי בתורה, גילה את האנוכי ביהודי. לכן יש ליהודי את הכוח לפסוק בתורה. ועל די עסק התורה שלא כדי באי, נמשך זה בגילוי. על די שיהודי, הדלת, כל אחד מה... אלוק הדלת. אלה ששוכבים לו מעלה. מה שאתה מחזיק ביד. כן. אז זה אלה, אז אוף.
יש
בפרט
נרחם גם?
כן. מה
שסיוון. סיוון, הוא הדר סיוון. בדיוק. אז, ועל די עסק התורה שלא כדי בא, היא נמשך זה בגילוי. יצא אם כך, שנסכם מה אמרנו. אמרנו, מי עוד וב, הכל ברצף מעניין. נתן תורה, התחדשו פה בשלושה דברים. נותן התורה, קבלי התורה, התורה בעצמה. שלושת הדברים הללו שהתחדשו מרומזים במשפט אחד של המדרש, את ההבדל בין הריח לשמן. שלושת ההבדלים, שזה בעצם שלושת העניינים הללו. מתוך שלושתה, מה העניין העיקרי? גילוי עצמותו בתורה. בגלל שיש גילוי עצמותו בתורה, מזה נהיו השניים הנוספים. מזה נהיה בתורה כוח לשנות את העולם, כי מצד עצמותו אין הבדל בין עליונים לתחתונים. מזה ניתן הכוח ליהודי לפסוק בתורה, כי ברגע שמתגלה שורש היהודי, אז שורש היהודי הוא כזה עצמתי, לכן יכול לפסוק בתורה. יש לומר שהעניין דה אנוכי הוויה אלוקיך בישראל, אנוכי אלוקיך דה ישראל, זה שהיהודי הרגיש במתן תורה שהאנוכי התגלה אליו, הוא למעלה מבחינת האנוכי שבתורה. המילה אנוכי מתייחסת לתורה, כמו שגמרא אומרת, ענה נפשי כתבית יבית. המילה אנוכי מתייחסת ליהודי, אלוקיך, שאני אחיד. אז האנוכי התגלה בתורה, האנוכי התגלה ביהודי. הבחינת האנוכי שהתגלה ביהודי, היא יותר נעלה מהאנוכי שהתגלה בתורה. וכידוע, שגם בשורש לתורה וישראל, כמו שהם בעצמות, כמו שהם הבנו קודם, תנא ואליהו, שמדברים על היהודי מושרש בעצמותו יתברך, התורה מושרשת בעצמותו יתברך. מה יותר עמוק? השורש לישראל, הוא למעלה משורש התורה. וההוכחה הכי פשוטה, התורה גם כמו שהיא לאחרי מתן תורה, העניין דנה נפשי כתביתי אביתי בשביל ישראל. תורה ניתנה בשביל עם ישראל. אז אם התורה ניתנה בשביל עם ישראל, אז בעצם מי המטרה? מי היעד? עם ישראל. התורה ניתנה בשביל עם ישראל. אז התורה מתגלה בעצמותו של הבורא. הוא אומר, התגליתי בתורה, עצמותו של הבורא התגלה בתורה בשביל ישראל. זאת אומרת, בישראל עצמותו של הבורא הוא הרבה יותר מתגלה בעומק מאשר כפי שהוא מתגלה בתורה. אלא שהגילוי דאנוכי אלוקיך עד ישראל נמשך על די אנוכי שבתורה. ומצד שני, אתה לא יכול לקחת את הקצה ולהגיד, אם כך בי יש את המעלה, אז מה נצריך את התורה? מי מגלה לך את זה? התורה. כשתלמד תורה, תגלה את מעלתך. אתה לא יכול חלילה להתנתק מהתורה. אתה עם התורה יודע שהיא מעלת היהודים מעלה גדולה, אבל זה הולך ביחד עם התורה. זהו גם הטעם, שגם על די לימוד התורה עד ישראל, נעשה שינוי בדברים שבעולם. בדוגמת השינוי שנעשה בעולם על ידי עשרת הדיברות של הקדוש ברוך הוא. אמרנו קודם, הוא הביא מלכותי תורה, השאלה שנשאלה, למה כתוב את המילה לאמור בעשרת הדיברות? לאמור למי? אז מה אחד ההסברים היה? אמרנו שיש שלושה דברים. אחד ההסברים היה שהוידבר נמשך בה לאמור. דהיינו, וידבר זה עשרת הדיברות, לאמור זה עשרה מאמרות, והעשרת הדיברות, דהיינו התורה, חודרת בה לאמור, חודרת בעולם. זה, מי פועל את זה? שיהודי לומד תורה. כדי שישראל לומד תורה, כדי שישראל עוסק בתורה, נמשך הגילוי דאנוכי. איזה אנוכי נמשך? שתי דרגות באנוכי, אמרנו. אנוכי שבתורה, וגם אנוכי אלוקיך עד ישראל, שלמעלה מאנוכי שבתורה, והדיבור גם יכול, דעה עצמות, פועל שינוי בעולם. אז למה העולם משתנה? למה יש לי יהודי כוח לשנות את העולם? כי עצמותו של הבורא נמצא פה. עצמותו של הבורא מתגלה פה. מה שלא היה לפני מתן תורה. כיוון שעצמותו של הבורא מתגלה, לכן התורה שאתה לומד היא אחרת. תורה שהיא עצמות. לכן הכוח שיש בך, את היהודי שיש לך, שורש הנשמה שלך, מבטא את עצמותו, לכן אתה יכול לפסוק בתורה, ולפסוק הלכות. התורה שאתה לומד משנה את העולם. כל הדברים האלה זה בגלל ענה נפשי כתבית יעביד, בגלל שהתגלה האנוכי במתן תורה.
גם במצוות אבל, נכון?
גם במצוות, כל הזמן אומר, גם במצוות, בוודאי.
אבל הרב קשה, כאילו, מה התפקיד של האבות? הרי הם תקנו את התפילות, הם תקנו גם...
האבות זה סדר הדברים, איך העולם נקבל את הגילוי. אז יש בזה שלבים. שלב ראשון זה היה האבות.
אנחנו שואבים את
הכוח. הוודאי שאנחנו מקבלים את הכוח מהאבות, הם צללנו את הדרך וכו' וכו', והאהבה מסתרת שבנו זה בא מירושה מהאבות הקדושים. אבל אחרי הכל, את הנקודה הזו של מעלת מתן תורה, יש לנו של האבות לא היו?
לא
התגלה להם העצמות? לא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו.
מילה דוגמה,
שם
כן.
זה רק דוגמה מסוימת כדי שיהיה...
כמו
אחרי מתן תורה במידה מסוימת, נאמר למשה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמי הוויה לא נודעתי להם. הוא אמר לו, שהתגלה משה רבינו ביציאת מצרים, אז הוא אמר לו, שמי הוויה לא נודעתי להם. לאבות לא היה. לך עכשיו הוא הולך להיות מתן תורה, ואתה הולך לקבל את הגילוי הזה. לאבות לא היה מצוות. גשמיות. לא היה להם חפצה של מצווה. הדבר היחיד, זה היה ברית מילה.
זה כמו, וגם לא כמו.
וזה הדבר היחיד, לכן בשבועה, אז כתוב סימן ההתחל תחת ירחי, כי זה היה הדבר היחיד שהיה לו את ה...
זה דומה, הרב אומר, זה לא היה כמו.
זה
לא ממש כוח
רץ. כתוב שהמצוות שאנחנו מקיימים, צריכים לקבל את זה, את הכוח מהאבות. לכן צריך להיות שאצל האבות כבר גם יהיה משהו שדומה לאחרי מתן תורה. אבל אחרי מתן תורה, למשל היום שאנחנו עושים ברית מילה, אנחנו לא עושים ברית מילה בגלל שאברהם אבינו הצטווה. בגלל שהצטווה, הצטווה אחרי מתן תורה. בגלל שיש בפרשת תזריע, כתוב ביום השמיני, מול בשר עולתו. לא בגלל הציווי לאברהם אבינו. אחרי מתן תורה זה משהו שונה. העניין במקצת היה כבר אצל לעבוד
גם.
סעיף ת' יש להוסיף ביור בשייכות זה השינוי בעולם שנעשה על ידי לימוד התורה וקיום המצוות די אדם, להמשכת העצמות בתורה והמצוות. מה אמרנו קודם? קודם כבר הסברנו את זה. ועוד חטא. שהעניין העיקרי אמרנו שהתחדש במתן תורה, זה גילוי העצמות. ובגלל זה, התורה יכולה לשנות את העולם. בגלל זה, היהודי יש לו כוח לפסוק דין. הכל נובע מכיוון שהתגלה עצמותו של הבורא בתורה במתן תורה. בנקודה הזו רוצה להוסיף עוד, להוסיף ביור בשייכות בין שני הדברים הללו, בין איזה שני דברים, והשינוי בעולם שנעשה על די לימוד התורה וקיום המצוות די אדם, מה גורם לכך שהתורה משנה את העולם? להמשכת העצמות בתורה והמצוות. בגלל שהעצמותו התברך נמשך בתורה והמצוות, לכן התורה שלנו משנה את העולם. זה הרי הנקודה שהסברנו בעוד חטא. אומר, בוא נוסיף ביור, למה הדבר הזה משפיע על זה? למה המשכת העצמות בתורה והמצוות גורמת שהלימוד התורה של יהודי יעשה שינוי בעולם? מה הקשר? נוסיף ביור בזה. כי בכדי שבלימוד התורה, דיבור התורה דה אדם, תהיה המשכת הדיבור דה אנוכי. כדי ש... מה אנחנו אומרים? תדע לך, יהודי, אתה יש לך כוח כמו הקדוש ברוך הוא. כמו הקדוש ברוך הוא התגלה בעולם, מתן תורה ועשה שינוי בעולם. כל פעם שאתה לומד תורה, אתה פועל את העניין, יש לך כוח. איך יש ליהודי פשוט שלומד תורה, שהתורה שהוא אומר ומוציא מהפה, זה כמו שעכשיו הקדוש ברוך הוא אומר את זה במתן תורה. איך יש בלימוד התורה של האדם, שימשך דרך הפה שלו, המשכה של עשרת הדיברות של אנוכי, הוא על ידי שהלימוד שלו בתכלית הביטול. כיוון שהיהודי צריך לגשת בלימוד התורה, באופן כזה שהוא בטל, זה מתחבר מה שאמרנו בתחילת המאמר, שהקדוש ברוך הוא אומר אחרינו, מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים אחריו. אמרנו שני הדברים. הוא אומר אחרינו כי אנחנו, יש לנו חשיבות שעצמותו התגלה בנו, זה מה שהוא הסביר, אבל אנחנו אומרים אחריו, כל מילה. למה? כי אנחנו בטלים אליו לגמרי, אנחנו צינור שלו. יהודי, הלימוד התורה שלו, בגלל שהוא בתכלית הביטול, לכן הוא כלי שדרכו יכול לזרום גילוי העצמות, כי היהודי הוא בתכלית הביטול. ועל דרך זו מנוגע לקיום המצוות. אותו דבר שיהודי מקיים מצווה, אז הקיום המצווה שלו מבטא את ההתבטלות שלו לגמרי לרצון האלוקי, ולכן המצווה שהוא מקיים היא מגלה את עצמותו, ממשיכה את עצמותו. איך יהודי יכול להגיע לכזה רמה של ביטול? ולמה אברהם אבינו לא יכול להגיע לרמת ביטול? אמא, אנחנו מסבירים שהכוח שיש ליהודי לפעול זה בגלל הביטול שלו, אז מה אנחנו בעצם כבאים אומרים? שהאבות הקדושים לא יכלו להגיע לביטול הזה. הידיע היום כן יכול להגיע לביטול הזה. לא נדבר כרגע אם הוא הגיע כבר. נדבר כרגע על היכולת שלו להגיע לזה. זאת אומרת שהתחדש פה במתן תורה היכולת של יהודי להגיע להתבטלות כזו. ולכן התורה שלו מבטאת את עצמותו לדברך. קודם כל בוא נסביר את העיקרון הזה. למה לפני מתן תורה לא היה את היכולת להגיע לביטול הזה והיום כן? הוא יגיע עוד רגע, תחיל כמה שורות. ואמיתית הביטול שבלימוד התורה וקיום המצוות, בא מזה שבתורה והמצוות שניתנו במתן תורה, ישנה המשכת העצמות. למה יהודי יכול להגיע לכזה ביטול גדול? מה התחדש? בגלל שאתה עכשיו נמצא אחרי מתן תורה. אתה לומד תורה שזה לא הערה מחוכמתו. אתה לומד תורה שעצמותו התברך נמשך בתורה, ולכן אתה לומד תורה כזו, אתה יכול להגיע לביטול. ולפני זה, לא היה, נכון, זה אמרנו, זה ההבדל הראשון בין לפני מתן תורה לאחרי מתן תורה. בלימוד התורה וקיום המצוות של האבות קודם מתן תורה, לא היה את עצמותו התברך בתורה. למה? כיוון שעבודת האבות הגיעה רק עד שורש הנבראים. כך כתוב בחסידות, שהאבות הקדושים עבדו את הקדוש ברוך הוא, והיה להם ביטול עצום. המעלה שאליה הם הגיעו, זה לשורש שלהם. כל אחד מאבותינו הקדושים התגלה בו שורשו האלוקי, שורש הנברא. שורש הנברא הוא שורש של הנבראים הוא כביכול מוגבל. למה? כי אם זה שורש הנברא, אז כמו שאומרים לגבי אור הממלא כל עלמין, שהוא אור שמצטמצם לכל נברא ונברא לקבל את מה שהוא אמור לקבל. אז ביחס להערה שמתגלה באופן שמאיר בכל נברא לפי יכולת הקיבול שלו, יש תפיסת מקום לנברא או אין תפיסת מקום לנברא? יש הבדל ביחס לאור אם מדובר בעץ או מדובר בפרח, אם מדובר בבן אדם או להבדיל בבעל חיים, או אין הבדל?
אין הבדל.
אם לא היה הבדל, אז כולם היו מקבלים את אותו חיות.
זה השורש שלו.
כיוון שכל אחד מקבל חיות פנימית שמתאימה לו, אז ודאי שיש תפיסת מקום וערך למקבל ביחס למקור שמחיה אותו, נכון? עצם שהוא נברא, והוא שונה וכן הלאה.
אחרי צמצום.
נכון? זאת אומרת שאם אומרים שאבות הצליחו בעבודתם להגיע לשורש הנבראים, אם הדרגה הזו קוראים לה שורש הנברא, פירושו שהנברא יש לו במקום הזה תפיסת מקום, זה השורש של הנברא. אז הנברא הוא מציאות שיש לו תפיסת מקום, יש לו ערך. כיוון שעבודת האבות הגיעה רק...
ניתן
עוד דוגמה שאולי ימשיך מחיש את זה מכימון אחר. אנחנו אומרים, קמחה מקור חיים. ביום ידוע בחסידות, שואלים שאלה. מקור חיים, זה מעלה, זה קומפלימנט או לא? זה לא רק שם של בית כנסת. מקור חיים זה מעלה. המקור של החיים. אם זה מעלה כל כך גדולה, אז למה הפסוק לא אומר, כי אתה מקור חיים? קומפלימנט, זה שבח, אתה מקור חיים. לא כתוב כי אתה מקור חיים. מה כתוב? כי אמך, המקור חיים נמצא איתך. למה לא אומרים אתה? כי אם היינו אומרים אתה מקור חיים, פירושו שהחיים תופסים מקום. יש להם ביחס אליך ערך, ואתה המקור שלהם. אבל אם אני רוצה לדבר עליו באופן כזה שלכל החיים ולכל הנבראים ולכל המקבלים, הם כולם מים ואפס ואין תפיסת מקום לאף אחד, אז אני לא יכול לקרוא לו אתה המקור חיים. יכול להגיד, אני גם לא יכול להגיד שהוא לא המקור חיים, כי הרי הכל בא ממנו. אז אני אומר, לא כי אתה המקור חיים, אלא כי אמך המקור חיים. שזה בא להראות שהחיים הם לא תופסים מקום. עכשיו בצד השני, מדברים על דרגה שאני אומר לה, זה שורש הנברא. אם אני קורא לדרגה הזו שורש הנברא, פירושו, שהנברא יש לו ביחס לשורש שלו
מקום.
אז אם יש לו מקום, אז הוא לא,
לא ביטול,
הוא לא ביטול מוחלט. המציאות שלו תופסת מקום. אז אם אומרים שעבודת האבות הגיעה רק את שורש הנבראים, פירושו של דבר שההתבטלות שלהם הייתה לא ברמה המוחלטת, כי יש ערך למציאות שלהם. כיוון שעבודת האבות הגיעה רק עד שורש הנבראים, ולגבי שורש הנבראים יש תפיסת מקום לנבראים. אם זה שורש הנבראים, אז על נברא יש תפיסת מקום. לכן הביטול שלהם לא היה ביטול בתכלית. אנחנו הרי מכירים את הביטוי שאברהם אבינו היה בטל לגמרי.
מרכבה.
מרכבה, בטל. ואיך הפסוק מתאר את הביטול שלו? שאברהם אבינו מה אמר על עצמו? אנוכי עפר ואפר. עפר ואפר מה זה אומר? בטל לגמרי. אז לכאורה, יש לנו סתירה למה שאנחנו אומרים, אז הוא אומר להפך, הפסוק הזה, שאברהם אבינו אמר על עצמו, מלאכי עפר ואפר, הוא לא רק שהוא לא סותר למה שאמרנו, הוא המקור למה שאנחנו אומרים. למה? וזהו מה שאומרים באברהם, מלאכי עפר ואפר, שגם אפר הוא מציאות. אם אתה עפר ואפר, אז יש כאן משהו שאתה יכול להצביע עליו, ולהגיד לו, זה אפר. כמו שמבואה בתניא, שכשאתה שורף עץ, אז כל המרכיבים שבעץ, האש, הרוח והמים שהם כלולים בו נעלמים, כל אחד למקורו, מה נשאר? האפר לא מתבטל, יסוד האפר נשאר. הישות הזו לא מתבטלת. אז שאומרים אנוכי אפר והאפר, ביחד עם זה שהוא מראה את הביטול, הוא אומר, טוב, הכל מתבטל, אבל משהו נשאר. לעומת אחרי מתן תורה, והביטול שעל ידי לימוד התורה וקיום המצוות, של אחרי מתן תורה, הוא ביטול בתכלית. אצל מי זה התגלה בגואה, בפועל? קח דוגמה עם משה רבינו. משה רבינו, אצלו הביטול, היה ביטול בתכלית. בדוגמת הביטול דה משה, שהוא היה מקבל התורה, דכתיב בי, מה כתוב אצל משה רבינו? ונחנו מה? ונחנו מה? זה יותר מהאנוכי עפר ואפר. כי ואנוכי עפר ואפר, אתה מצביע ואומר, מה אתה? אנחנו מה? זאת אומרת, מה, אנחנו מה? מה אנחנו? כלום, אין כלום. האפסיות של המציאות,
אין
אפר גם כן, כלום. האפסיות של המציאות בביטוי ואנחנו מה, יותר גדול, יותר אפסי, מאשר ואנוכי עפר ואפר. אוקיי, זה שייך למשה רבינו. מה זה שייך לכל אחד מאיתנו? אנחנו הרי, הנקודה שאנחנו אומרים, איך התחלנו את האות? איך הלימוד התורה שלך יכולה לפעול בעולם? אמרנו, כי מתגלה פה עצמות בתורה. למה זה קשור? עכשיו בעוד תת אנחנו מוסיפים, לא מזה קשור, כי אם אתה בטל לגמרי לבורא בלימוד שלך, אז אתה כלי שדרכך זורם גילוי של עצמות. מה ברור שאתה בטל לגמרי? זה בנו שאצל האבות הביטול לא היה באופן מוחלט, לעומת הביטול של אחרי מתן תורה. אבל מי בשבילנו הדוגמה של ביטול אחרי מתן תורה? שם רבינו, אבל אנחנו הרי מדברים שהעניין הזה הוא אצל כל אחד ואחד. מה שייך אצל כל אחד, אבל אנחנו מאז הרי נאמר על משה רבינו. נוסיף הסוגריים, אבל יש לומר, זה שכל אחד ואחד יכול להגיע על ידי תורה והמצוות לביטול דמה, ולכל אחד יש שייכות לעניין הזה של משה רבינו. אפס קצהו ושם צמינהו, יש את הלשון בתניה. כל אחד יש שייכות לזה. איפה יש לכל אחד שייכות לזה? ולפי שבמתן תורה נעשה הוויה אלוקיך. הרי מה אמרנו, מה למדנו בתחילת המאמר? שבמתן תורה התגלה הקדוש ברוך הוא לאופן, באופן, לכל אחד ואחד. והתגלה לכל אחד ואחד באופן כזה שזה נהיה המהות שלך, כן? בגוף שלך, בנשמה שלך. אז הרב אומר, וזה הוויה במילוי אלפין בגימטריה מה? שם הוויה במילוי אלפין זה גימטריה 45. מה? מה נקרא שם הוויה במילוי אלפין? שהיוד, המילוי שלו זה ו' וד', אז יוד זה בגימטריה 20, יוד ועוד ו' ועוד ד' זה 20.
יוד לא משנה.
היוד תמיד נשאר 20, כן? וה-A זה ה' וא', A ו-א' זה 6, ועוד A ועוד א', זה עוד 6, 6 ועוד 6 זה 12, ועוד 20, אז זה 32. אנחנו רוצים להגיע ל-45, כן? כמה חסר לנו? 13. הוו, המילוי שלו זה וו, א', וו. וו, א', וו זה 13. אז ביחד 45. זה נקרא שם הוויה במילוי אלפין, שבכל אחד מהאותיות יש א' במילוי שלו. שם הוויה במילוי אלפין זה 45. אז כל יהודי במהות שלו, שהתגלה הקדוש ברוך הוא במתן תורה והתחבר לכל יהודי ויהודי, שכל אחד הרגיש אנוכי הוויה אלוקיך, זה משייך כל אחד לעניין של ואנחנו מה, לעניין הזה של, שם, של הביטול של שם הוויה במילוי אלפי.
מה שם מדבר על הגוף,
מה מדבר על... מצד הגוף זה מילוי עין, ומצד הנשמה, מילוי אלפי.
הפעם
זה מרשות הנשמה. כן, כי לפני זה במאמר... הוא אמר לפני זה שבגוף הגשמי רואים את שם הוויה במילוי הין, כי חמש אצבעות ביד זה ההי, והחמש אצבעות הנוספות זה המילוי של ההי. זה דבר ברגל, זה שתי ההין, אז זה מילוי הין. פה אנחנו מדגישים מילוי אלפי. אז מביאים שמילוי הין, מילוי הין ומילוי אלפי זה ההבדל בין שם מה ושם בן. כן?
מה ובן.
מה ובן. מה זה, זה, זה ביטול? מה, בן זה, בגימטריה זה יותר גדול, זה מילוי עין. ובן ומה זה גימטריה יותר, פחות, מילוי אלפי. אבל זה מבטא את הנשמה וזה מבטא את הגוף. מצד הנשמה זה ביטול, ביטול זה מצד הנשמה, זה ביטול שקשור לאלפי. והביטול שנעשה על ידי המשכת העצמות, הרוחי, שלמעלה מהוויה, בתורה ומצוותיה, הוא למעלה גם מהביטול דמה, ויהודי ש... מצד השורש הנשמה שלו הוא שייך למה? מצד התורה זה הרבה יותר גבוה, כי האנוכי זה יותר גבוה משם הוויה. ומילא זה מסביר לנו איך יהודי יכול על ידי הלימוד התורה שלו לפעול שינוי בעולם, כי עצמותו התברך התגלה פה והוא הכלי של זה. הוא יכול לבטא את זה, כי הוא יכול להגיע מצד הנשמה שלו התבטלות מוחלטת לעצמותו, מה שלא היה שייך לפני מתן תורה. לפני מתן תורה לא היה שייך... בשום עבודה להגיע לכל כך מעלה. עכשיו, באות האחרונה, הוא מחבר את זה למה שהתחלנו את המאמר, עם שלושת הפירושים במילה לאמור. אנחנו מדברים כאן הרי שיש שלושה דברים שהתחדש במתן תורה. נותן התורה, מקבלי התורה והתורה בעצמה. זה מחובר עם שלושת הפירושים במילה לאמור, שהזכרנו בתחילת המאמר. זה אות יוד. על פי זה יש לומר, שגימל העניינים, גימל הפירושים בלאמור, הם בהתאם לגימל העניינים שנתחדשו במתן תורה. מה הם שלושת הפירושים בלאמור? זה בדיוק שלושת העניינים. כל פירוש תואם לאחד הדברים שהתחדש במתן תורה. פירוש אחד בלאמור, אמרנו מה זה לאמור? שאתה צריך להגיד את התורה אחרי הקדוש ברוך הוא. תן לשוני אמרתך. כל פעם שאתה לומד תורה, אתה אומר אחריו. פירוש שני בלאמור זה הפוך. כל מה שאתה אומר, כל היושב וקורא, כל אלה ששונה הקדוש ברוך הוא שונה כנגדו, שהקדוש ברוך הוא אומר אחריך. פרושו שלישי בלאמור אמרנו שהוידבר נמשך בלאמור, שהדיברות נמשכים בעולם. שלושת הפירושים הללו בדיוק מציינים את החידוש מצד נותן התורה, את החידוש מצד מקבלי התורה ואת החידוש מצד התורה. למה? זה מפרט את זה. הפירוש בלאמור שבמתן תורה נתחדש, שלימוד התורה של האדם יהיה בתכלית הביטול. פירוש הראשון בלאמור, מה זה אומר? שאתה אומר את מה שהקדוש ברוך הוא אמר, תן לשוני אמרתך. למה אתה יכול לחזור אחרי דבריו? כי אתה בכלל לא קיים פה, אתה פשוט, כמו שאדם אומר בתחילת 18 בפתיח, עד נצפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, אתה תפתח לי את הפה והדברים יאמרו. כשיהודי אומר, תן לשוני אמרתך, כי עונה אחר הקורא, זה אומר שאתה בכזה רמת ביטול. איך אתה מצליח להגיע כזה רמת ביטול? יותר מאשר לפני מתן תורה, זה בגלל שהתגלה פה עצמותו של הבורא, מה שלא היה לפני מתן תורה. הוא מצד החידוש שנעשה במתן תורה, מנוגע לנותן התורה. בגלל שפה, זה הנקודה העיקרית, בגלל שנותן התורה התגלה פה, עצמותו התגלה פה, לכן אתה יכול להגיע לכזו רמת ביטול, שאתה בכלל לא קיים, אתה פשוט אומר אחריו כל דבר.
אתה לא עושה את זה ראשון לכאורה?
כי זה העיקר. אמרנו בעוד חטא.
עניין של הביטול.
זה הנקודה העיקרית.
לא, הוא לא
הצביע שעל
ידי...
וכנל סעיף ת' שאמיתית הביטול בלימוד התורה, כמו שאמרנו בסעיף ת', מה גורם שלימוד התורה שלנו אחרי מתן תורה יהיה ברמת ביטול אמיתי יותר ממה שהיה לפני מתן תורה, בא מזה, איך אפשר להגיע לכזו רמת ביטול, מה אמרנו? שבתורה שניתנה במתן תורה ישנה המשכת העצמות. זה הנקודה הראשונה.
למה לא מגיעים למה?
אבל אם נדבר על משה רבינו, זה בדיוק מתאים.
משה רבינו
התאמץ ו... משה רבינו היה צריך להגיד ביטול של מה, זה מה שהוא אמר קודם. הפירוש השני בלאמור מה היה? הפירוש דלאמור מה הפירוש השני? שאדם הלומד תורה אומר לקדוש ברוך הוא שיחזור כביכול על הדיבור שלו. היינו, יהודי אומר לקדוש ברוך הוא, אני אומר, תגיד אחריי. זה חידוש במקבלי התורה. יש לכם כוח לפסוק, יש לכם כוח לשונות. נצחוני בניי נצחוני, הקדוש ברוך הוא אומר, אני יורד למטה לראות מה אתם פסקתם. מה שאתם אומרים, אני אומר אחרי, אתם תקבעו מה אני אגיד. ומצד החידוש שנעשה במתן תורה, מנוגע לישראל מקבלי התורה. התחדש במתן תורה, שמקבלי התורה התגלה בהם שורש האמיתי של נשמתם, התגלה בהם אנוכי האלוקיך שבנשמה שלהם, ובמילא מה שהם אומרים, יש להם כוח כביכול למשוך את עצמותו יתברך לפה. שניתן להם הכוח לפעול כביכול בקדוש ברוך הוא. ניצחוני בניי ניצחוני, כמו שאמר קודם, שקודשו בריך הוא זה דרגה מסוימת, ועם ישראל מושרשים אפילו יותר נעלה מהדרגה הזו. הפירוש השלישי, מה הפירוש השלישי בלאמור? והפירוש בלאמור, הפירוש השלישי היה, שעשרת הדיברות נמשכים ופועלים בעשרה מאמרות. אמרנו, וידבר, זה הפירוש השלישי שהתחדש בתורה עצמה. מה התחדש בתורה? שהתורה משנה את העולם. וידבר משנה את הלאמור. ומצד החידוש שנעשה במתן תורה, בתורה שהיא מושלת, היא מושלת על האדם, על העולם. זה יוצא ממש בצורה יפה, איך שתחילת המאמר זה היה נראה לנו דברים שאין קשר ביניהם, לא הבנו את החיבור בין שלושת הפירושים בלאמור, ופירוש שלישי היה נראה כי... ופה הכל התחבר ביחד בצורה, במקשה אחת, בצורה... סיום המאמר. ויש לקשר זה עם מה שאמרו רז"ל, כתוב בפרקי אבות, בסוף פרקי אבות, פרק האחרון שלומדים לפני מתן תורה, פרק השישי, פרק הזה נקרא קניין תורה, מדבר על כל מעלות התורה. כתוב שמה, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. אתה לומד תורה, אתה בן חורין. מה פה שאתה לומד תורה, אתה בן חורין? יש הרבה שמתקשים בעניין, אתה לומד תורה, תראה כמה עול יש לך, תראה כמה ציוויים יש לך. אומרים חזל, אתה לומד תורה, אתה בן חורין האמיתי. זה קשור מה שאמרנו קודם, למה? זה מה מעניין, כיוון שהתורה מושלת ושולטת על העולם, מי מחליט איך העולם מתנהג? מי קובע מה יקרה בעולם? התורה קובעת. אז אם אתה לומד תורה, אז אף אחד לא יכול לקבוע לך, אתה אחד המבטחות, אתה קובע על העניינים. הרי כשעוסק בתורה אין שייך שיהיה מישהו שולט עליו, מה שייך שמישהו ישלוט עליך. יש למטה בהערה 70, ביטוי מעניין בגמרא, מסכת העירובין, אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות, אין כל אומה ולשון שולטת בהן. אם לא היה החטא, והיה הלוחות הראשונות, והיה נשאר הגילוי של מתן תורה כפי שהוא בלוחות ראשונות, לא היה מציאות של גלות. לא היה מציאות של... לא היה אף אחד שולט עליהם, התורה הייתה שולטת בגלוי על העולם. זה שיש עליות ומורדות, כי גם הלוחות נשברו, והיה שבירת הלוחות, ולכן לא רואים בגילוי את העניין הזה. אבל התורה מצד המהות שלה זה ככה. ועד הרבד, הוא מושל ושולט על כל העולם. ומגאולה הפרטית שעל די עסק התורה, נעשה בן חורין, זה שידי לומד תורה, יש את הגאולה הפרטית שלו, באים לגאולה הכללית, שאז היא אמיתית החירות, גאולה אמיתית והשלימה, די משיח צדקנו בקרוב ממש.